לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום שלישי, יוטט באדר תשע"ח, וביומן לפי שעה היום. הדיון סביב סוגיית מעמדו של עד המדינה במערכת המשפט הישראלי, העלה מהאוב המשפטי את פרשת השר לשעבר שלמה בן עזרי. זאת כאשר משה סלע, הקבלן שהפך לעד מדינה, טען בריאיון שעדותו הייתה שקרית. הוא תיאר גם את מסכת התלאות שעברה עליו מאז העיד כדי להפליל את השר לשעבר בן עזרי. בריאיון שקיימנו הבוקר עם השר בן עזרי, מיד אנחנו גם נביא אותו כאן בתחילת היומן, מתייחס בן עזרי לימים ההם של המשפט, כאשר טען לחפותו ולא היה מי שיקשיב. מתייחס גם לימים הללו שבהם עולה התחושה שישב בכלא תקופה של שנתיים וחצי על לא עוול בחפו, ימים שבהם גם ראש הממשלה ובני ביתו עוברים טלטלה נפשית לא מבוטלת. אנחנו נבקש ממנו להעריך מה עובר על ראש הממשלה שרואה קצת מתהדקים סביבו עוד ועוד עדי מדינה. ביבוי עדי המדינה סביב פרשות נתניהו מעלה לו מעט שאלות, אותן נעלה בפני השופט בדימוס עודד מודריק, מי שבעבר היה סגן נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב. אנחנו נשאל את השופט בדימוס עם מציאות של עדי מדינה רבים מלמדת אולי על חולשתו של כל אחד ואחד מהם, או אולי על כך שאכן מדובר בתיק כבד. ובעניינים אחרים אנחנו מדבר על הסדרה סלח פה, זה ארץ ישראל ששודרה ברשת. הסדרה הזו השיבה מחדש וביתר שאת את השיח העדתי, בעיקר זה של שנותיה הראשונות של המדינה, אבל לא רק. יושב ראש ברית יוצאי מרוקו, הדוקטור שמעון אוחיון, יהיה איתנו כדי לחלוק את התובנות שעלו בפניו במהלך הצפייה. ובהסתדרות הציונית עמלים בימים אלה על גיוסם של צעירים למשרות של שליחי הוראה בקהילות יהודיות שונות. סילביו חוזקוביץ', ראש המחלקה לחינוך בהסתדרות הציונית העולמית, יהיה איתנו כדי לדבר על הביקוש הגובר לשליחים שכאלה. ונדבר גם על כך. אנחנו מכירים את הסיפורים האזויים והמשונים הללו מהתקשורת. אנחנו דואגים גם לומר תמיד שמדובר בפרטים לא ממש חשובים, ועל מה אנשים מדברים ומבזבזים את הזמן שלהם, אבל בכל זאת הסיפורים האזויים הללו תמיד מעניינים אותנו. אז בימים אלה משלימים שניים את העבודה על האנציקלופדיה המשוגעת, הלוקופדיה, שמכנסת לתוכה שורה ארוכה של פרטים בלתי חשובים ברחבי העולם, סיפורים מוזרים, מנהגים משונים ותופעות הזויות או בלתי מובנות. אנחנו נדבר על הספר הזה עם אחת מיוצרותיו, רעות גולודובסקי, זה בהמשכו של היומן. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. הדיון סביב סוגיית מעמדו של עד מדינה במערכת המשפט הישראלית העלה מהאוב המשפטי את פרשת השר לשעבר הרב שלמה בן עזרי. שלום לך.
שלום וברכה.
מזכיר משה סלע, הקבלן שהפך לעד מדינה, טען בריאיון שעדותו הייתה שקרית. הוא תיאר גם את מסכת התלאות שעברה עליו מאז העדות ההיא. קודם כל, הפתיע אותך הריאיון הזה?
העיתוי, בסך הכל את האמת שלי אני ידעתי לאורך כל הזמן, ואפילו הוא הביא מכתב ביום האחרת הדין בבית המשפט העליון, הוא שלח את הבת שלו עם מכתב ואמר, רבותיי, שיקרתי, אבל אף אחד לא היה מוכן כמובן להתייחס. ובאותו יום גם שנכנסתי למעצר במעשייה, הוא גם כן אמרת דברים פחות או יותר ברזי ברטאים, הסתייגויות, אבל פה יותר ברור ממה שהוא אומר, שיקרתי, בן עזרי חף מפשע, הפרקליטות סימנה אותו, הכניסו לי את המילים בפה, שברו אותי ומוטטו אותי, ועשו עוול לאיש, אני חושב שזה דברים מזעזעים, והמזעזע ביותר, שהמיינסטרים התקשורתי במדינת ישראל, קרי כל העיתונים, רשת כל ישראל, טלוויזיה, אף אחד לא מוכן לדון בנושא הזה, אף אחד לא מוכן להכניס את זה, רק אתמול בלילה באיזה תוכנית נידחת ב-11:30 ראינו אותי בכל ישראל והשתיקו את זה מיד, למרות שכל בן אדם היה אמור להזדעזע במדינת ישראל, לא שרת המשפטים, לא יועץ משפטי לממשלה, לא אף אחד. הוא אומר, רגע, בואי נה, בן אדם הזה, הכניסו אותו לבית סוהר 4 שנים, על סמך העדות של עד מדינה, בלי עד מדינה לא היה להם תיקרים. והוא בא עכשיו אומר שהוא שיקר והכל, אתם יודעים מה, נניח שהוא גם עוד פעם שקר עכשיו, בסדר? אבל לפחות שמישהו ירים את הכספה, לבדוק, לנסות, לראות, להגיף, שום דבר, אף מילה, אתה יודע. כלומר, שואלים אותי תמיד בכל הרענות, רגע, אז איך אתה מסביר את זה? אז אמרתי להם, יש לי מספר מומים שנקראים מזרחי, חרדי וגם כן שסניק, אתה יודע, שסניקים הם גנבים ידועים הרי. אז לכן, כשאתה בא ואתה רואה את הדברים האלה, זה אבל שזועק עד השמיים. אז היום זה אני. אז הנה עכשיו זה הגיע גם לביבי. כשלי עשו עד מדינה וכל שאר הדברים ולאריה דרעי, כולם מחאו כפיים. היום זה אני. מחר זה גם יהיה בנט. כל אחד אחר זה יכול להגיע. אתה לא יכול לדעת מאיפה זה צד.
היו גם אשכנזים. אנחנו זוכרים גם את יעקב נאמן, זיכרונו לברכה. גם עוד כמה וכמה. כאשר רוצים לסמן מישהו, אז כנראה הדבר הזה אפשרי. ההתנצלות שלו שווה בעיניך?
מה שווה? יחזיר לי את החיים של ההורים שלי ושל המשפחה ושל כולם. אומנם אני ברוך השם יצאתי הרבה יותר חזק נפשית ורוחני, ואני ממשיך לפעול, לשדר, לכתוב ספרים, להרצות. נכון, הוא קטן לי את כל הקריירה הפוליטית, אם מישהו רואה בזה תחליט או משהו, אבל זה פגע מאוד בהורים, במשפחה, באחים, אני לא מדבר על נזקים הכלכליים וכדומה, אבל יש בזה יתרון אחד שאני, זה שמחתי עליו, שלפחות מבחינה ציבורית, הציבור שומע לראשונה, כשאתה זועק את זה לבד, כן, כן, בטח, זכאי, כולם אומרים זכאי, ואני זעקתי את זה לאורך כל הדרך, ולפחות היום אני שמח שזה הגיע לחלק ניכר מעם, לא הודות לתקשורת הרגילה, אלא הודות למה שנקרא הרשתות החברתיות והוואטסאפים, שאני לא מחזיק אומנם רשת חברתית, אני אומר לא בתחום הזה, אבל אנשים פשוט התנדבו ועשו, אמרו, שמה, אנחנו נעשה לך את השירות. העבירו את זה דרך כל קבוצה שרק אפשר, דרך טוויטרים ופייסבוק ואני יודע וכל שאר הדברים ווואטסאפים וכדומה, ופשוט זה, אין מקום שאני מגיע בארץ ואני מגיע המון, כי אני כל יום מרצה בכל הארץ בהתנדבות ביהדות, וכולם ניגשים לידן וידן, אנחנו יודעים מזאת המערכת, כלומר עצם השתיקה שלהם גם הם של המערכת, הם שוב יורים לעצמם, אבל הם עושים את זה בכוונה, כי מה? הרי זה המולך שלהם היום, בית המשפט זה המולך שלהם, הם יבואו לפגוע ויגידו, שמע, אנחנו טעינו? רגע, אם אנחנו טעינו, אז רגע, מוסד העד מדינה ייפגע, אז אנחנו היו לפגוע עכשיו בדבר המרכזי שלנו, שזה עד מדינה נגד ראש הממשלה מהימין שאנחנו רוצים להפיל אותו, אז אתה רואה פתאום איזו שתיקה, אבל שתיקה מאורגנת. אתה יודע מה, אתה אומר, בוא נעד, איך את חוץ מהראל סגל, שאני מתאלץ לרגל שהוא אדם דתי, אז לפחות הוא ירגיש ככה איזה צורך ככה, אז הוא העלה אותי היחידי בצהל, בגלי צהל ושרון גל בגלי ישראל. לא מדבר על תחנות רדיו אחרות, אזוריות. אבל אחרים, שום דבר.
כשאתה היום מסתובב באותן הרצאות שאתה נותן, הרב בן עזרי, אתה מרגיש שינוי ממש מלפני שבועיים להיום?
תראה, רוב הציבור אומר לי, תשמע, תמיד האמנו לך, זה המילים שהם אומרים, אבל שוב, תמיד יש את החלק שלו, את הספק, תמיד היה לו את ה... אתה יודע מה, אולי, בכל אופן, לך תדע, אולי הוא התפתח, הרי כשהשימו אותי דיברו על מיליונים, לא משנה שבסוף בהרשאה, זה יצטמצם לגרושים, אבל לא משנה, אבל בוודאי, אין ספק שמילים כאלה של עד מדינה מרכזי, שבית המשפט העליון הכתיר אותו, אמר, עדותו היא נדבך מרכזי בהרשאת בנזר, כלומר, בלעדיו בוא נאמר, הרי נחקרתי ואחר כך בחקירה ראשונה, אחר כך חקירה שנייה, שנה וחצי, כמו שאין להם כלום, ובזמן הזה הם תפרו אותו מבחינת עד מדינה, ורק אחר כך הם הרשו אותי. אין ספק שבכל מקום שאני מגיע, למרות שסתם תדע דבר מדהים, שגם ההפללה שלי לא כל כך תפסה, כי שאני רואה את היומן שלי הוא תפוס חצי שנה מראש, אצל מי? אצל הרוב זה חילונים. כלומר, אנשים האמינו בי, ואנשים הגיעו להרצאות שלי, אבל עדיין קרסם הספק אצל חלק, ואני מאמין שאצל רבים גם כן בתוך תוכם, שהם לא מבני אמונתי, אז ודאי שהם אמנו, שמה, בית משפט והכל, אבל היום אני ברוך השם שמח שלפחות חל מפני עצום.
עכשיו, אתה אומר, אי אפשר לעבור על דבר כזה לסדר, היום אתה גם בא בצדק בתלונה גם למערכת המשפט, גם למערכת התקשורת שמתעלמת מהרעיון המטלטל הזה של סלע, מה אבל אתה מתכוון לעשות עם זה? למה שלא תיגש עם זה? תעתור, תבקש משפט חוזר, תבקש איזה משהו שבאמת יעשה איתך צדק.
את השאלה התמימה והנעימה ששאלת, גם אני בהתחלה האמנתי בעד שישבתי עם עורכי דיני, אמרו, תשמע, יש לך פה קייס הכי רציני לבוא, גם עברו שוב פעם על אחרת הדין, אתה יכול לבקש עכשיו משפט חוזר, ויש לך סיכוי טוב, רק מה? אמרו, אנחנו רוצים רק להתקן אותך, אנחנו נשמח, כי משפט חוזר זה חוויה לכל עורך דין. מדבר פה על אבי חימי, מדבר על אנשים מהשורה הראשונה. אמרו, אבל תדע לך, מערכת המשפט היא כל כך חזקה, הם יפרסו את כל הקלפיים שלהם, ואת המלטאות שלהם, ויעשו הכל כדי לשבור אותך ולוכח כמה אתה לא צודק, והכי הוא כן, הוא לא בדיוק ככה, והוא סתם שיקר, ועכשיו לא נוח לו, ותשמע, הם יהפכו את כל העולם כדי להוכיח, כמו שהם עשו לך במשפט, כך הם שוב פעם יעשו לך. אם אתה רוצה, אנחנו הראשונים שנשמח, כמובן שאשתי וכל בני משפחתי הרחבה, כשהם שמעו את זה, אמרו, רגע, אתה באמת מאמין שיש איזה סיכוי שמישהו שם יבוא ויתה על חד ויגיד חטאנו, אבינו, פשענו? אתה מאמין בדיוק שמישהו חוץ מזה, אתה רוצה להחזיר אותנו עכשיו לתקופה של החקירות והמשפטים ולהילעף כל יום בבתי משפט עם כל ההוצאות הכספיות? אתה מאמין שתקבל מהם איזה משהו, סבור של דבר? ולכן אמרתי, אתה יודע מה, אני מעדיף להישפט על ידי הציבור אחרי שהם שמעו את הדברים, ואני משאיר את זה בנקודה הזו. אבל לפחות אני מצפה, אתה יודע, שמישהו מהפוליטיקאים, מהבחירים בתקשורת, שיודעים להתעסק בכל אס-אמס של כל איזה שופטת, או בכל שטות של איזה מישהו, שיבוא רגע, רבותיי, תשמעו, מישהו פה צריך לבדוק, לעשות איזה משהו, זה אני מצפה. אבל ממערכת המשפט אין לי שום ציפייה, כי אני אומר לכם, זה מישהו שמע לאחרונה את השופט שלי, תימן, מישהו שמע את חיים רמון, שהיה שר משפטים, השבוע התראיין בתחנות הרדיו, והוא גם פרסם אצלו בטוויטר, שמעתי, הוא אמר, רבותיי, זה הדבר הכי מזעזע שקרה מאז קום המדינה במערכת המשפט, מה שנעשה עם בניזר. גם הרשיעו אותו על עדות של עד שקר, שמודה עכשיו שהוא שיקר ואף אחד לא מרים ראש. אבל הוא אמר, מראש הוא אמר, קודם כל מסמנים את המי, ואחר כך דנים במה. כך הוא אמר, ממש מילים כדורבנות הוא אמר, הוא אומר, תראו לי, שאני שמאלן, ידוע, שניסיתי רק להכניס שינוי במערכת המשפט, תראו מה עשו לי. חיים רמון אמר את הדברים האלה, שבא ברעיון בכל ברמה.
גם אשכנזי, גם איש שמאל, ובכל זאת.
כן, אבל מי שנכווה מהם, מי שנכווה מהם, תראה, הם סימנו שלושה בזמנו, עוד את חיים רמון, את יעקב נאמן, זכרונו לברכה, ואת אהוד אולמרט, שאפילו שהם מתוכם, אבל ברגע שהם ניסו לעשות איזה שינוי בתוך מערכת המשפט, תראה מה שהם עשו להם. תראה מה שהם עשו להם, איך תפרו תיק לנאמן בזמנו.
להבנתך, הרב בן עזרי, הילד שקט בסכנה עם כל הטלטלות שהיא עושה במערכת המשפט?
אין לי ספק שהם יושבים יום ולילה ובוחנים כל תנועה שלה, אבל כנראה שהיא הייתה מספיק חכמה במשך שנותיה לא לעשות טעויות. תראה, אין אחד מאיתנו שעושה באמת ושפועל, ואני אחד שפעלתי 17 שנה בכנסת, מגיל ממש צעיר, שאתה עושה את הטוען. אני גם אומר, אני אמרתי את זה בבית משפט, יכול להיות שהיו טעויות פה ושם, אבל בוודאי לא כוונה כלילית, אני אף פעם לא קיבלתי שוחד, אני אף פעם לא ניסיתי לעשות מכרז, אנחנו טועים, כלומר אנחנו טועים, אבל לבוא ולהפוך אותך לפושע, זה הכי קל היום במדינה. אבל בוודאי, אין לי ספק, שהם מסמנים מישהו, ופשוט הלכה עליו, אין מילה אחרת להגיד את זה.
שאלה אחרונה, אתה יכול לשער מה עובר בראשו של ראש הממשלה כשהוא שומע על עדי מדינה שמתהדקים סביבו?
עם כל הביטחון
שגם הוא אומר, לא עשיתי כלום, לא היה כלום, לא היה כלום, כל הסיפור הזה. בכל זאת, הוא שומע, הנה עוד אחד ועוד אחד.
יודע, יודע, קודם כל יודע לב מרת נפשו, יודע פחות או יותר מה הם יודעים, מה לא יודעים. אבל, אבל הוא קרוח, הוא, לכן הוא באמת ראוי להיות ראש ממשלה. הוא עובר גיני גיהנום, אין לי ספק בכך. תשמע, תמיד מישהו שאל אותי שבוע שעבר, מה הקטע הכי קשה? יש את הפרסומים, יש את החקירות, יש את הבית משפט ויש את הכלא. מן הסתם כולם אמרו לי, כלא זה הכי קשה, אמרתם, הפוך, זה חלק הכי קל. הקטעים שכולם שופכים את דמך, וכולם אתה במתח, מה אומר העד הזה, מה זה, מה יהיה, איך יגיד, מה כתבו עליך, ואתה נמרח על כל העיתונים, זה הקטע תאמין הכי קשה. בית משפט, בית צוואר, אתה יודע, אני נכנסתי, גם אני תקופה מסיים הולך הביתה, זה הכל. אבל זה גיני גינה, מה שהם עושים פה, שפיכות דמים, שהם רוצחים פשוט אנשים. ההורים שלי במהלך החקירות והמשפט קיבלו את כפי לב, אירועים מוחיים. זה פשוט, לא רוצה להרחיב פה את היריעה, מה שהמשפחה שלי סבלה, בכל התקופה הזאת. ולכן אני אומר, אני פשוט לא מקרה, לא בביבי ולא בביבי, אני בטוח שהם חיים שם על כדורים ואשתו, אם לא מעבר לכך. כל עד כזה בטח שופך, זה עוד שפיכות דמים וכדומה, עוד אלבונות. אבל השם יעזור, אני מקווה מאוד שהוא ייתן את זה, כי יש לנו ראש ממשלה טוב ששומר על מדינת ישראל בצורה הטובה.
כן. הרב שלמה בן עזרי, השר לשעבר, אני מאוד מודה לך על הדברים הללו. כל טוב, בשורות טובות.
תודה לכם, בהצלחה.
שלום, שלום. ריבוי ידי מדינה סביב פרשות נתניהו מעלה לא מעט שאלות. את השאלות הללו אנחנו רוצים להעלות בפני השופט בדימוס. עודד מודריק, שלום לך.
שלום וברכה.
בעבר סגן נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב, בין התפקידים הרבים והשונים שמילאת גם היועץ המשפטי של משטרת ישראל, ונציין כיום מרצה לקרימינולוגיה באוניברסיטת אריאל, ונפתח...
כן, לא רק לקרימינולוגיה, אבל בסדר, מרצה למשפט.
למשפט, אוקיי, אז הנה תיקנו. ונשאל שאלה פשוטה, האם הריבוי הזה של ידי מדינה הזה מלמד אותנו על חולשתם של העדים, או על כך שהתיק כבד?
לא, זה יכול ללמד על זה, וזה יכול ללמד על זה. הרי ברגע שיש עדי מדינה, זה אומר ששותף למעשה עבירה מוכן להעיד ולהפליל את שותפו. אז קשה לומר שזה תיק חלש. השאלה היא, בדיוק במה יכול השותף להפליל? אם הוא מפליל באותן נקודות שכבר פחות או יותר ידועות נניח, אז הוא לא מועיל הרבה. אני אנסה להיות יותר מוחשי. בוא נניח שיש ראיות שהאחראי על וואלה, הבעלים של וואלה, הדריך את האנשים לסיקור חיובי. ובוא נניח מהצד השני שיש ראיות על כך שניתנו ל... בזק או לאלוביץ' הקלות רגולטוריות. אז יש לנו כך ותן, או יש לנו פה כך ותן. כל הקושי הוא לקשור בין הכך ותן. האם התן נעשה בעד הכך, או הכך נעשה בעד התן? והשאלה, מה יודע להגיד עד המדינה, או אחד מעדי המדינה, האם הוא יודע להגיד, לקשור בין אחד לשני? כי קרוב לוודאי שאם היה קשר כזה בכלל, הוא נעשה לא לעיני, לא שזפו אותו עיניים של אחרים וגם לא אוזניים של אחרים, וזה הקושי. אז אפשר לפעמים ללמוד על הקשר בין הכך ותן מהנסיבות, אבל אז זה תיק נסיבתי, ואז הוא אולי יותר חלש. אבל אם יש לך עד שהיה שותף סוד, יכול למסור את הדברים האלה, התיק הופך להיות חזק, חזק מאוד.
אז למה אבל לא מסתפקים באדם אחד?
מפני שכנראה, זו הערכה שלי, אני לא יודע, כנראה כל עד מדינה, יש לנו פה שניים שנוגעים ל-4,000, כל עד מדינה יודע חלק מהתמונה ולא יודע במקור ראשון את החלק השני. בוא נניח ש... פילבר יודע לספר על הצד של ההקלות הרגולטוריות, ונניח שקוראים לו חפץ, יודע לספר על ההדרכה לאנשי וואלה. זה שני צדדים של המטבע, ואנחנו כאמור צריכים למצוא את הקשר ביניהם. ולכן מחפשים עוד עד מדינה ועוד עד מדינה. שנית, עד מדינה כשהוא לעצמו לא מספיק, בגלל כל הבעייתיות של עדות של עד שנותן, מעיל למעשה כנגד טובת הנאה שהוא מקבל. ולכן צריך לחפש ראיות מחזקות. והכלל הוא שעד מדינה אחד יכול לחזק עד מדינה אחר, אז לפחות לצורך החיזוק. אם כי יש פה שאלה משפטית, לא רוצה יותר מדי להיכנס לעומקים, אני מוכן, אבל בטח אין לך זמן.
לא, בינתיים יש לנו זמן, אנחנו לומדים.
אוקיי, אז אני אסביר את זה. בהנחה, כמו שציינתי, בהנחה, שאני לא יודע אותה, שפילבר יודע לספר צד אחד של התמונה, וחפץ צד אחר של התמונה, לא בטוח שהאחד מחזק את... לא בטוח. אילו שניהם היו יודעים על אותו צד של התמונה, אז כל אחד מחזק את השני. כיוון כי הכלל הוא שהחיזוק הנחוץ לעד מדינה זה בנקודה ששנויה במחלוקת, בדברים שלו. מה שמספר עד המדינה, אם יש נקודה ששנויה והיא מהותית ושנויה במחלוקת, על זה צריך לקבל חיזוק. אז אם פילבר מספר, נניח, על הקלות רגולטוריות, בזה שנוי במחלוקת, כי נתניהו אומר לא מיני ולא מקצתי, אז צריך להביא חיזוקים לכך. האם חפץ יכול לחזק את דברי פילבר בנקודה הזו? ספק בעיניי, אבל בשביל זה חוקרים, ואני אינני יודע מה הוא יודע ומה הוא איננו יודע.
הציבור הרחב...
כפי שאמרתי בהתחלה, כן. יכול להיות שיש לנו פה מציאות ראייתית חזקה, ויכול להיות שיש לנו מציאות ראייתית שעדיין יש בחורים שצריך לסתום אותם. ולא אתפלא אם בסוף ירצו גם את אלוביץ' כעד מדינה.
הציבור הרחב מסתכל ואומר לעצמו, יש כאן משהו לא ברור, והשאלה אם החוסר בהירות הזאת בכלל רלוונטי מבחינת החקירה. לא ברור כאן איך יכול להיות שבשביל איזה חצי כותרת מצ'וקמקת, סליחה על הביטוי, יכול ראש ממשלה שמשקיע את כל כוחו ומרצו בטובתה של מדינת ישראל, כך אמור להיות וכך לפחות נראה וכך לפחות הוא טוען, לתת הטבות בשווי של מיליונים רבים, תמורת איזה רבע כותרת לטובת אשתו וכו'. היחס הבלתי פרופורציונלי הזה יכול להוות איזשהו צד בשיקול בחקירה?
כן, במובן מסוים כן, אבל לא לגמרי בטוח. קודם כל, הנחה שסיקור חיובי מאוד מאוד חשוב למשוחד, כלומר לראש הממשלה, והנחה שזה מאוד מאוד חשוב לו, אז הוא מוכן, הוא יכול להיות שהוא ייתן הרבה מאוד כנגד זה, במיוחד שהרבה מאוד לא נכנס, לא יוצא מהכיס שלו, אלא יוצא מהציבור. אבל באמת זו שאלה, למה אדם צריך להתלכלך בשביל דבר שהוא פעות, פעות. וזו באמת שאלה. עכשיו יכול להיות שהדברים, העבירות הללו לא נעברות באבחת שיחה אחת או אבחת חרב אחת. מרפדים את המשוחד לאט לאט, קורחים אותו באבותות, לא של אהבה אלא באבותות של שוחד. ואחר כך מכניסים אותו לסיטואציה שבה הוא מרגיש שהוא צריך להחזיר, שהוא מבין שהוא מקבל טובה, והוא צריך להחזיר טובה. זה הקושי. ושוב, כפי שאמרתי, מאוד יכול להיות, אולי אני רואה את מה שאני רוצה לראות, אבל מאוד יכול להיות שהעטבות הרגולטוריות לא ניתנו בעד איזה שוחד, אלא בגלל אולי יחסי ידידות, שזה גם כן בעייתי מאוד. ואולי ניתנו מתוך מגמה של לעשות מה שטוב, הישר והטוב, ואת זה החקירה צריכה להראות. עכשיו הציבור שטוף בכל מיני דברים שאומרים לו פרשנים ועיתונאים ואינטרסנטים מכל הציבור, מכל הזוויות, והוא מבולבן. לכן אני בזמנו חשבתי שחוק ההמלצות הוא חוק נכון, שלא יהיו, שהמלצות המשטרה לא יתפרסמו עד שתהיה החלטת היועץ המשפטי, כדי לא ליצור את להימנע מהבוקה ומבולקה הזו שאנחנו נמצאים בה כעת, שהציבור לא יודע בדיוק לאן לשאת את פניו, לכאן או לכאן.
אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה על כל העיקרון הזה שאנחנו מדברים עליו, העיקרון הזה של עד המדינה, שכרגע אנחנו מדברים על כמה, אז גם אם יש איזשהו היגיון בוויתור על אשמת חשוד זוטר כדי להפליל את הבחיר, האם ההיגיון הזה קיים גם כשמדובר בוויתור של המערכת על האשמתה של קבוצת חשודים כדי להפליל בחיר אחד? יש כאן איזשהו מאזן, אז כל זה, כל עוד זה אחד מול השני, אז בסדר, המערכת עושה את השיקולים שלה, אבל מתווספים כאן עוד ועוד אנשים שיצאו כמעט ללא ענישה, והכל תמורת ראשו של האחד. עד כמה המאזן הזה סביר?
כן, יש על זה ויכוחים. אני בזמנו גם כתבתי על זה באחד מפסקי הדין. ההשקפה שלי היא שהכל שווה כדי לסלק שוחד אני יודע, מלפני ראשי השלטון. בעיניי, אם בהנחה שזה נכון, ואני לא יודע אם זה נכון, שראש הממשלה קיבל שוחד, אנחנו רואים שהדברים האלה מגיעים אפילו לעניינים של ביטחון המדינה אולי, אז שווה לוותר לכל המשחדים. יש הבדל מאוד גדול בין המשחדים לבין המשוחד, שהמשחדים אינם אנשי, אינם משרתי ציבור. הם לא אנשים טובים, הם אנשים רעים, הם עבריינים, אבל המחלה המהירה זה השוחד בשלטון. ולכן הדברים האלה שווים. אתה יודע, מירי רגב דיברה על שני העבריינים.
בקטן וטרש.
בקטן וטרש. חשבתי שאם הם שומרי סף עבריינים, אז נתניהו עד מדינה. כי הוא זה שהסגיר אותם. והוא הסגיר אותם בעד טובת הנאה, לא אישית, אלא עבור כל היהודים. ואנחנו קוראים לו מרדכי הצדיק. וזה נכון, הוא באמת צדיק, כי בתפקיד שהוא מילא כעד המדינה, הוא מיגר פשע מאוד חמור בזוויות ובהסתכלות שם, וגם כאן הבעיה היא בפשע חמור. אני מאוד מקווה, רוצה לקוות, שראש הממשלה לא לקח שוחד, ושיהיה כישלון של המשטרה ושל הרשויות בכך שהם ויתרו לאנשים האלה. עדיף שיתברר בסוף שלא היה ראש ממשלה משוחד ושהמשחדים יצאו ויצאו בצורה כפי שיצאו, מאשר השוחד יישאר על כנו ולא יהיה לנו ראיות להוכיח.
עוד שאלה קטנטנה, האם שאר החשודים שלא זכו למעמד הזה של עד המדינה יכולים לטעון להגנה מן הצדק ולומר למה בחרתם אותם ולא אותנו? יש כאן איזושהי הפניית העדפה כלפי חלק מהחשודים, ולכן כך וכך.
קודם כל, כמו התניה הפבלובית היום בכל משפט, כל נאשם טוען להגנה מן הצדק. יש לו בסיס לטענה או אין לו בסיס, כולם טוענים. עכשיו, ודאי תנו, השאלה אם יש בסיס לטענה שלהם. יש מישהו שיאמר, הציעו לי ואני סירבתי או לא הציעו לי, הרי המשטרה חיכתה שיבואו עדי מדינה. אז אלה שלא באו, אלה שהם איחרו להגיע בלשון העם, אכלו אותם. גם אני לא יודע אם יש עוד מישהו שיכול לתרום תרומה, כמו שלכאורה אלה שקיבלו את המעמד הזה יכולים לתרום. יש כל מיני אנשים שנמצאים בפריפריה יותר רחוקה. אבל אם תיקח משל בתיק 3,000, יש לנו שם עד מדינה, ויש שני חשודים או נחקרים, עורכי הדין של ראש הממשלה, שהם בינתיים לא עדי מדינה, מאוד מקווה שגם לא יהיו עדי מדינה, מה הם יכולים להגיד, אם יקרה, אם יגישו נגדו בסופו של דבר כתב אישום, יכולים להגיד למה לא ביקשו מאיתנו, הרי מחכים רק לזה שהם יציעו את עצמם. והם לא מציעים, שהם טוענים שאין להם במה להפליל לא את עצמם ולא את ראש הממשלה.
ומי שאחר את הרכבת, כמו שאמרת, כנראה שיוכל אותה. השופט בדימוס עודד מודריק, אני מאוד מודה לך על הדברים.
תודה רבה, יום טוב.
יום טוב, שלום שלום. שלום, אנחנו אומרים ליושב ראש ברית יוצאי מרוקו, הדוקטור שמעון אוחיון, שלום לך.
שלום לך ולכל המאזינים.
הסדרה סלח פה זה ארץ ישראל שמשודרת ברשת מחזירה מחדש וביתר שאת את השיח העדתי, בעיקר זה של שנותיה הראשונות של המדינה, אבל לא רק. אתה צפית בסדרה הזאת עוד לפני שהיא הפכה לסדרה, עוד כשהיא הייתה סרט, ואיזה תובנות מקוממות אותך מכל האירוע הגדול, התקשורתי הגדול הזה?
קודם כל ההתנסות, ההתייחסות המזלזלת, ולצערי גם הגזענית. מה לעשות? זאת עובדה שמי שהוביל שם מהלך בצורה מאוד מאוד גזענית והשפיע על כל הסיפור הזה כולו, זה אנשים כמו מי שעל שמו בית החולים תל השומר, זה אריה גלבלום, והמבצע בדרך זאת או אחרת זה גיורא יוספטל. זה לצערנו. הרבה מראשי המדינה התבטאו בצורה כזאת מתנשאת, מזלזלת, בועטת, אם זה אפילו מי שהיה נשיא המדינה שזר, אם זה שרת, אם זה בן גוריון, אבל מי שהגדיל לעשות לצערי, הוא גיורא יוספטל, כי הוא התחבר אידיאולוגית, לא רק מעשית, לא רק כאדם שהיה בשטח, הוא התחבר אידיאולוגית לגישה הגזענית של חיים שיבה, שאומרת שיש כאן חשש לכושר האינטלקטואלי של עם ישראל במדינת ישראל, אם נעלה את יהדות צפון אפריקה. אתה אומר, בדיוק, אם הייתי יכול להוציא אותו היום מאפרו, ולראות לו את הצאצאים הללו של הקהילה הזאת, שהיא בבחינת איום על הכושר האינטלקטואלי, הייתי מראה לו את הטעות הטרגית החמורה ביותר על הניתוח הגנטי, מדבר על משהו גנטי, השם ישמור, כן, של הקהילה הזאת שברוך השם, על כל הדיכוי שלה, על כל הצרות שלה, הנה היא מתרוממת ותורמת, ובניה נמצאים משולבים בכל מערכות החברה בישראל. אבל התיעוד צריך תיקון. אי אפשר לחיות ולהמשיך לספר סיפורים שהם מייצגים את הסיפור של אותם אנשים שבאמת עשו עוול ויצרו תמונה מעוותת. ולכן כנראה היום צריכים לקחת את הפרקים וגם את הספרים שכתבו חוקרים, הלא קדמו לדוד דרעי בסרט הזה, חוקרים כמו פיקר וכמו ירון צור ועוד אחרים שכתבו בעניין הזה, וסיפרו את הסיפור הזה. אבל היום צריך לבוא ולהגיד, רבותיי, בואו נכתוב פרק היסטורי חדש, כדי שבאמת נתקן משהו מן העוול שנעשה ליהדות צפון אפריקה. שהם עלו...
אתה עצמך אומר, אם אנחנו היינו יכולים להוציא את יוספטל מקברו, ולהראות לו את המציאות היום, הוא היה רואה עולם אחר לגמרי. כן. אז אולי באמת, 70 שנה, הם גם 70 שנה של לא רק התפכחות, אלא גם של מחיקת האפליה, מחיקת הגזענות, ובעצם הצליחה המדינה לייצר כאן בכל זאת שוויון.
כן, נכון. זה גם בזכותה של הקהילה הזאת. זה לא רק המדינה, זה בזכות משהו בצד, בהיסטוריה, בחינוך, באמונה התמימה, בזיקה לארץ ישראל. תשמע, אני לא רוצה חלילה להשוות, אבל גם בסרט אתה רואה. יש התקוממות תגובות כאלה ואחרות של יהודי צפון אפריקה. אבל הם לא היו כמו יהודי רומניה, הם לא רגמו את פעילי הקליטה והאבנים ששמו אותם בירוחם, ונאלצו לקחת אותם בחזרה. מה שחפתה קהילת יהודי צפון אפריקה, עם הרעבה ואיומים במשטרה וחקירות במשטרה, על מה שלא רצו להיזרק אל החולות, אל המדבר, בלי תעסוקה, בלי מים, בלי שום דבר, בלי תנאים נורמליים. אני לא מדבר על חינוך. אותם אנשים מתנסים, מדברים על קהילות שלמות שקיבלו את החינוך של אליאנס ובתי ספר ממוסדים עם חינוך מערבי וכו', והגיעו ונזרקו אל החולות ואל המדבר. הלא אי אפשר לבוא ולהגיד את הסיפור הזה ולהתעלם ממנו ולהגיד כלום. עובדה שאותן משפחות, חלקן, מי שהגיע לצרפת ואלה שהגיעו לישראל, התוצאות הן שונות, ותמיד מכרו לנו את הסיפור שהזיבורית, הנמוך, המעמד הנמוך הוא שהגיע לישראל, והטובים ביותר הגיעו לצרפת וקנדה, וזה לא נכון. נכון, הגיעו קבוצות טובות ובאמת מן העילית לצרפת ולקנדה, אבל הגיעו גם מהמעמד הבינוני, ואח מספר, אחי הגיע לקריית גת, ואני הגעתי למרסאו, הגעתי לפריז, ילדיי 6-7 ילדים, סיימו אוניברסיטה, חלקם רופאים וכו' וכו', ואחי בקריית גת, ילדיו, אני יודע, בקושי אולי גמרו בית ספר תיכון. זה ההבדל, וזה לא דוגמה אחת. אני לא מדבר גם על ההישגים של העלייה, מדברים על גנטיקה, השם ישמור, השם ישמור. על גנטיקה, הוא אומר שאנשים כמו גיורא יוספטל, שהוא צריך להגיד שאין לנו שום כושר רוח, לקלוט כל דבר רוחני. מה זה? איפה כל העולם היצירה וההנהגה והתרומה לעם ישראל, תרבות עם ישראל שבא מיהדות צפון אפריקה גם בדורות האחרונים. שלא לדבר על יהודים מצפון אפריקה שלא הגיעו למדינת ישראל לצערי, הלכו למקומות אחרים לצרפת ולוונצואלה, ויוצאי מרוקו וצפון אפריקה בכלל, והביאו 3 פרסי נובל. אם הם היו מגיעים לארץ הם לא היו מקבלים כלום, לא היו מגיעים לשום דבר. היינו זרקים לזה מעברה וזהו. וגמרנו, וצריך לבוא ולספר את הסיפור הזה, אנחנו חייבים את זה לבני הנוער שלנו, במדינת ישראל וגם לקהילה, ולהגיד רבותיי, טעינו, שגינו, אנחנו מתקנים עכשיו את הסיפור, היא הייתה פגיעה קשה בדימוי ובזהות שלכם, הנה הוא הסיפור האמיתי, אלו הם אבותיכם, זוהי זהותכם, זוהי מורשתכם.
וזה לא נעשה? לא נעשה?
לא נעשה, לא עדיין נעשה. לצערי, עדיין לצערי לא נעשה. תשמע, היום הוויכוח, האם יש מזרחיים מספיק בפרס ישראל. אבל איך יגיעו באמת בעניין הזה? אנחנו צעקנו בוועדת ביטון. תשקיעו בחוקרים צעירים, תשקיעו באנשים שהגיעו באקדמיה, תתקנו את הסיפור הזה. אל תתנו למישהו סיים את הדוקטורט משלום ישראל, והוא נזרק לרחוב, אין לו תעסוקה, לא נקלט באוניברסיטה. בואו תתנו איזושהי השקעה, איזושהי העדפה מתקנת. ואז נוצר גם מאגר שממנו יצמחו הפרופסורים, ואז גם יגיעו גם פרסי ישראל, וגם תיווצר קליקה שהיא גם מתנגדת לקליקה שורתת. הלו שם זה הולך חבר מביא חבר לצערנו, לכל אחד דרך. ואם אין לך שם פרופסורים שיגיעו שבאמת שיגנו על הקבוצה שלך, אז זה מה שקורה, אז אנחנו ממשיכים בעניין הזה. זה מה שאני גם צעקתי על שבאזי. אם יש קליקה שולטת בתחום הזה באקדמיה ובמערכת החינוך, אז גם שבאזי לא ייכנס לתוכניות הלימודים ולא לבחינות הבגרות ולא לשום דבר, וגם אנשים שחוקרים גם לא יגיעו למעמד כזה. אז ודאי צריך ליצור איזשהו שינוי גם בתשתית של מערכת החינוך ולהשקיע גם שם במוסדות להשכלה גבוהה. ואז אנחנו יכולים לקבל חברה באמת שוויונית יוצרת שנותנת לכולם את ההזדמנות בלי תסכולים. אחרי הכל כולם, ברוך השם, רוצים להשתלב במדינת ישראל, אוהבים את המדינה, יש כאן זיקה מאוד מאוד חזקה למדינה, לציונות והמסורת, אבל התסכול הזה מלווה אותה כל הזמן.
אני רוצה לשאול אותך, דוקטור אוחיון, בעקבות הפרק האחרון ששודר כן. אתמול, זאת אומרת, עדיין לא הפרק האחרון בסדרה, אבל בעקבות הפרק ששודר אתמול, אתה הזכרת כאן והסברת למה צריך לספר את הסיפור, להביא את הדברים, לומר, זו האמת של מה שהיה, ואת זה אנחנו הולכים לתקן. אבל נגעה לי במיוחד ללב אישה קשישה אחת, יוצאת מרוקו, שקמה, ראתה את הסרט כולו, ויחד עם עוד קבוצה של עולים, והיא קמה ואמרה, היא אמרה, ככה לא מדברים על ארץ ישראל, לא מוכנה להיות פה, אסור לדבר ככה, קמה ועזבה את האולם.
יפה מאוד, נכון. ברוך השם, יש לה את הכוחות, יש לה את הכוחות, ואני מצליח לכבד, ובדי שיש דוגמאות כאלה. יש גם אנשים שאמרו, למה סיפרתם לנו? למה? למה סיפרתם לנו את התמונה באמת הפוגענית הזאת, שבאמת השפילה אותנו, מה ככה אנחנו נראינו, אוי ואבוי לנו. בוודאי, בוודאי שתהיינה תגובות כאלה ואחרות. אבל נדבר על התמונה הכוללת. התמונה הכוללת, אני העליתי פוסט בפייסבוק, אתה רואה צעירים מגיבים. אתה רואה מגיבים, מתקוממים, עד כמה זמן זה יימשך? אם לא תתקן זה ימשיך לבעבע,
לא מדובר, זהו, שאנחנו מצד אחד כן רואים איזשהו תיקון, רואים איזשהו, וציינת את מה שהיה יוסף טל רואה, אם הוא היה מתעורר מקברו, יש תיקון, יש שינוי, אנחנו יכולים לראות את האקדמיה זרועה במזרחיים, אנחנו יכולים לראות את שולחן הממשלה ואת הכנסת וכו'. זאת אומרת, הדברים מתקנים. השאלה למה צריך לעורר את ערוות הארץ ולהראות את ערוות הארץ בצורה כזאת, ככה להכניס את זה בפני כולם מול העיניים, לאו דווקא בגלל שרוצים להסתיר, כי פשוט הדברים כבר התקדמו הלאה.
אני חושב שחברה חזקה, חברה חזקה שמתקנת את עצמה, מתקנת את הנרטיב ומסדרת אותו, זה מעיד גם על איזושהי עוצמה. לשים את זה בצד, להגיד יופי, התגברנו, שלום, בוא נעבור על זה, אתה רואה שזה לא הולך. אתה רואה שזה צץ כל 10-20 שנה, זאת אומרת שההתייחסות שלנו היא איננה מספקת בעניין הזה. היא איננה עושה די בקטע הזה. צריך גם לבוא ולשנות את הדימוי. אני יודע מה לעשות, מה לעשות. אנשים בכל זאת גם רואים את הדברים הללו. תראה, הבת שלי מלמדת קולנוע, מדריכה בקולנוע בלי, וגם ברשת עמית, בקטע הזה, והיא ראתה את הסרט עוד לפניי, כי הראו להם את זה. והיא באה אליי ואומרת, אבא, זה כל כך כואב, אני מבקשת ממך לא לראות את זה. כך פונה אל הבת שלי. בסדר, הבת שלי היא חצי אשכנזייה, בסדר, בנקודה הזאת. ובכל זאת היא מרגישה את הכאב, הנוער הזה מרגיש את העוול, והם המומים. הם המומים, ואם אנחנו רק נתתה את זה, נגיד זהו, התגברנו, שלום על ישראל, נשאיר את ההיסטוריה הכתובה כפי שהיא, והיחס שלנו נמשיך, זה לא ילך. ואותו דבר זה, אנחנו רואים שיש עדיין פערים חברתיים, חינוכיים, תרבותיים, בין הפריפריה לבין המרכז, וצריך גם בזה לטפל. גם זה צריך להשקיע מאמצים, לא יעזור, אל תגיד לי שיש סל חינוך, מקבל ילד בירוחם, ואותו דבר מקבל סל חינוך בתל אביב. זה לא נכון. ישנם פערים של תוספות תקציביות באמת לחינוך, דרך ההורים, דרך רשויות מקומיות, שהן מגדילות את הפערים. ואתה צריך לשים לב, כי בהרבה מקומות יש חפיפה בין הבעיה הסוציו-אקונומית לבין הבעיה הדתית. ברוך השם, זה לא בכל מקום. ברוך השם, המחקר מראה שזה במרכז הארץ זה כבר לא קורה, אבל עדיין בפריפריה יש חפיפה וצריך להתייחסות רצינית ויסודית. ולכן אני חושב שכל הכבוד לדוד דרי, שהוא העלה את הסרט, כמה שזה כואב, ואני רואה גם אנשים, גם מקהילות אחרות, שהם מזדהים עם הרעיון, והם היו מצפים שהדברים הללו יתוקנו. ואם לא נתקן, אז אני מתאר לעצמי שחלילה, אני מקווה שלא אני אפגע בקבוצות אחרות באותה התייחסות, והיותר חמור זה להמשיך לחיות עם עוול שהוא באמת לא זכה להתייחסות הראויה.
לסיום, מטרידה אותך העובדה שעד היום 70 שנה אחרי לא היה לנו ראש ממשלה מזרחי? זה מעסיק אותך?
לא, אני מעדיף בקטע הזה, אני מקווה שעוד יהיה נשיא מדינה וכו' וכו', ואז תראה, הגיעו בה, מבחינת הפעילות הציבורית, אני חושב שיש נציגות, יש נציגות בא לידי ביטוי. אני יותר מוטרד מן העניין הזה של תשתיות חינוך, ושל כתיבה ותיעוד כרגע בקטע הזה, וזה יבוא מאליו, זה יבוא מאליו. באופן טבעי כשתצמח הנהגה ציבורית וגם הנהגה אקדמית וכו', זה אנחנו צריכים לדאוג, ולא שיעשו לי טובה בגלל, אלא גם בזכות ובחומרים בבניין, בזכות הכישורים והדברים, רק צריך לתת להם את האפשרות לצמוח ולפרוח. זה יותר חשוב לי מאשר שתיקונים קוסמטיים כאלה ואחרים.
כן. דוקטור שמעון אוחיון, יושב ראש ברית יוצא מרוקו, עוד כמה תפקידים בהקשר הזה.
מנהל מרכז העם.
כן, עוד כמה, חבר כנסת שעבר,
כמובן. אני רוצה לספר לך, אני רוצה לספר לך, מה שתראיתי עד אז ככה, איך היא מתנהלת, רק דבר אחד קטן. היה הרב יעקב שטרית באזור תפילל שהוא נפטר, ובגלל המדיניות של גיורא יוסף טל, לא על הארצה. לא עלה, הוא היה מבוגר, זקן, אמרו לו, רק הילדים שלך יעלו, הנכדים יעלו, אנחנו זקנים. חשבו שכן, יותר מאוחר, לא, לא משנה, הוא נשאר שם ונפטר. הילדים שלו והנכדים הרגישו רע, ולאחר זמן מה עברו שנים, הביאו את עצמותיו, ומאחר בו היה תלמיד חכם, וגם כתב ספרי הלכה, גם בדיני שחיטה וכו' וכו', ועשו, באמת עשו לו ציון קבר, ראוי לדמות וכו', ופנו גם לראש העיר דרוז לדודי וביקשו שיקרא רחוב על שמו, והוא נותן מחליט, באמת המועצה מחליטה לקרוא על שמו רחוב על שם הרב יעקב שטרית, והם באים והם רואים שזה רחוב ארוך, צד אחד זה הרב יעקב שטרית בצד השני זה גיורא יוסף טל. הוא בעצם אומר לו, לא רצית אותי לידך במדינת ישראל בחיים, כמה זה כואב, לא רצית, השארת אותי, אבל הנה כאן אני על ידך. הנה יד ההשגחה מביאה את שנינו. מדינת ישראל מכבדת גם אותי.
דוקטור שמעון אוחיון, תודה רבה לך על הדברים ובשורות תודה. טובות. כל טוב.
תודה.
שלום, שלום. בהסתדרות הציונית עמלים בימים הללו על גיוסם של צעירים למשרות של שליחי הוראה בקהילות יהודיות ברחבי העולם. ואנחנו רוצים לשוחח עם ראש המחלקה לחינוך בהסתדרות הציונית העולמית, סילביו חוסקוביץ', על הסוגיה הזו. שלום לך.
שלום לך למאזינים.
קודם כל, מה יעדי השליחות? מה זאת אומרת שליחי הוראה? מה מלמדים שם?
אנחנו נמצאים בקשר אדוק עם יהדות התפוצות, עם הקהילות היהודיות, בעיקר מבתי ספר, ומה שאנחנו מגלים זה שיותר ויותר הקהילות היהודיות, הבתי ספר היהודים, הם מאוד מעוניינים באנשים, אנשי מקצוע, מורים, מורות, שיוכלו ללמד שמה עברית, שיוכלו ללמד מקצועות של יהדות, ולמעשה אנחנו כבר עושים את הפרויקט הזה מזה מספר שנים, ויש לנו היום 240 מורים בכל העולם, והביקוש הוא גודל וגודל, ואנחנו זקוקים לאנשים שרוצים ויכולים לתרום לעם היהודי היושב מעבר לים.
עכשיו, אתה אומר הביקוש גדל. למה יש בעיה? לכאורה, אתה בא לזוג צעיר שרק מתחיל את החיים שלו, ואתה מציע לו להגיע לקהילה, לעשות עבודה ציונית, גם לראות קצת עולם, גם בזה יש ערך. למה זה, למה עדיין חסרים אנשים?
כי הקהילות היהודיות, אני אתן לך דוגמה, בדרום אמריקה, באיפה שאני עליתי ארצה, בקהילה היהודית הייתה הכשרת מורים מקומית, שהם יצרו מורים לכל אמריקה הלטינית. ההכשרה הזאת היא כבר הפסיקו אותה מזה 15 שנה. ואז אין להם עכשיו מכללה למורים שיכולים להכשיר מורים בשביל המקצועות האלה, בעיקר לימוד העברית, ואז הם זקוקים למדינת ישראל, המרכז היהודי של העם היהודי, שהם מבקשים מירושלים, מישראל, הם מבקשים מורים כדי שיוכלו להמשיך לקיים את יהדותם בתוך הבתי ספר ולחזק את הזהות היהודית של כל ילד בילד.
כל הזמן מספרים לנו שהקהילות היהודיות דווקא נמצאות בתהליך של התפוררות, של הרבה מאוד אנשים שגם מתבוללים בגלל נישואים, אבל גם בגלל שמסתירים את היהדות, החינוך מתחיל להיות מעורב עם, עם, שאר ה, עם שאר האזרחים בכל מדינה ומדינה. איך זה מסתדר עם המציאות ההפוכה שאתה מספר לנו כרגע?
אני לא רוצה לצייר מציאות הפוכה. ההתבוללות היא קיימת מעל 50% בקהילות מסוימות, אפילו 70% יש אחוזי נשואי תערובת, ויש עוד בעיות נוספות, זה תוסיף מקרים של אנטישמיות. המציאות הזאת היא עדיין קיימת, אבל יחד עם זאת יש אנשים טובים מאוד, יש מערכות מאוד מפותחות שהם מבינים שדווקא החינוך הפורמלי, במקרה הזה אנחנו מאמינים גם בחינוך הבלתי פורמלי, אבל דווקא החינוך הפורמלי זה מה שיוכל להשפיע על אותם הילדים ודרך הילדים על המשפחות שנמצאות בקהילות היהודיות. אז אני בסך הכל מצייר ביקוש שגדל בצורה משמעותית, מכיוון שהם מבינים שכי ציון תצא תורה, והם מבינים שהיכולת של המערכת החינוך, של המורים שלמדו במערכת החינוך כאן במדינת ישראל, במכללות, באוניברסיטאות, אלה הם יכולים לתרום כדי לחזק את יהדותם של אותם התלמידים ואותם המשפחות בתפוצות.
וכשאתה אומר את הדברים הללו לאנשים צעירים כאן בארץ, מה אומרים לך בעצם? למה לא? אני לא מצליח. פעם זה היה לפני 20 שנה, לפני 30 שנה, זה היה דבר מאוד מאוד קוסם. הרבה מאוד זוגות צעירים יצאו, גם הפרנסה לא הייתה רעה, מגיעים לשם, מתקבלים בהרבה מאוד, בחיבוק גדול בקהילות, מרגישים שתורמים לעם ישראל ולציונות. למה זה כבר לא קיים היום?
לא, זה לא שלא קיים. אנחנו פשוט מחפשים את האנשים הטובים שרוצים לתרום לעם היהודי. הרי אני מסכים איתך, לפני 20 שנה זאת הייתה דרך לראות את חוץ לארץ, את העולם הגדול, איך ציינת, לראות עולם אחר או תרבויות אחרות. היום אתה לא זקוק לשליחות כדי לראות את העולם הגדול, בכרטיס טיסה בלוקוסט אתה יכול להגיע לכל מקום במקום. אבל פה יש אתגר אמיתי, אתגר לאנשים שהם רואים את המחויבות שלהם כלפי העם היהודי, וזאת הנקודה. ובוודאי שהם חיים טוב וחיים מצוין, והילדים גדלים בקהילות יהודיות והם חלק מהמערכת החינוך המקומית, כולם, כל המורים הם משתלבים בתוך המערכת החינוך, והילדים הם רוכשים שפה נוספת. אבל בסופו של עניין אנחנו באים ואומרים לחברה הישראלית, בואו תירתמו למלחמה נגד ההתבוללות, בואו תירתמו במושג מרכזיותה של מדינת ישראל. וזה מה שאנחנו מחפשים, את אותם אנשים שמוכנים לעשות הפסקה של שנתיים עד שלוש בחיים היומיומיים שלהם, שיכולים לקחת את כל הדברים, את המשפחה כולה עם אותם הילדים הקטנים, ופשוט לעבור למקום כדי לחזק את היהדות של אותם הקהילות היהודיות.
מה לגבי האוכלוסייה שממנה אתה מצליח למצוא את השליחים? יש אפשרות לפלח ולהגיד מאיפה הם מגיעים, אולי ביחס למה שהיה לפני 20 ו-30 שנה, מה היה פעם ומה היום? מאיפה אתה מביא בכל זאת את השליחים?
תשמע, אנחנו הביקוש שקיים היום בקהילות היהודיות, בבתי ספר השונים בקהילות היהודיות, זה ביקוש של אוכלוסיות שונות בתוך העם היהודי, בפריזמה שבין אורתודוקסים, אפילו חרדים, ועד יהודים שהם לא רואים את החיים היהודים כיהודים דתיים. בפריזמה, בסגמנט הזה, יש ביקוש של כל האוכלוסיות. ואנחנו פשוט מבקשים מהחברה הישראלית, מהאנשים הטובים, לבוא ולהירתם. אם יש כאלה שהם רואים את עצמם כאורתודוקסים, אנחנו מאוד רוצים לחבר אותם לקהילות האורתודוקסיות, וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו פשוט צריכים מכל הקשת הדתית, אנחנו צריכים אותם כדי להציע אותם.
אתם מייצרים בהסתדרות הציונית מעין בקום כזה, ואתם אומרים, אתה, תפיסה מסוימת מתאים לקהילה שמחפשת את התפיסה הזאת, וככה אתם ממיינים את האנשים. מה היחס בין ביקוש להיצע מבחינתכם?
היום אנחנו בחוסר במורים, וקרוב ל-40 מורים אנחנו מחפשים בצורה מאוד 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 עמוקה, מכיוון שאנחנו זקוקים בקיץ הקרוב לעוד 40 מורים שיכולים לתת את תרומתם למערכת החינוך בתפוצות.
עכשיו, מורה שיצא וקיבל את ההצעה שלך, התלהב, יצא לשנתיים, שלוש עם המשפחה שלו, הוא חוזר לכאן, הוא בעצם מאבד את הנושא של הוותק, הוא מאבד את הנושא של היכולת להשתלב בקלות במערכת החינוך כאן, מה שאולי הוא היה יכול לעשות יותר בקלות לפני שנתיים, שלוש, הוא מסתכן במידה מסוימת. אתם עוזרים להם באיזושהי צורה?
הוא לא מסתכן, מכיוון שהוא יוצא בחופשה ללא תשלום, אז זאת אומרת שהוותק הוא ממשיך להישמר, ומצד שני הוא מרוויח עוד דברים נוספים, הוא מרוויח את התחושה שהוא עשה משהו לעם היהודי, הוא מרוויח את התחושה שהילדים רכשו שפה אחרת, הוא מרוויח את התחושה שלמעשה הוא יכול לספר לנכדים שלו, לילדים שלו, עשינו את זה למען העם היהודי. אנחנו מחפשים אנשים כאלה, אנשים שהאידיאולוגיה היא חשובה להם, כי אנחנו באמת, אנחנו עם אחד, ואנחנו מנסים לגרור ולגרום לאותם המשפחות האלה להירתם למשימה הלאומית. אני רואה אותה כמשימה לאומית, פשוט לשמר את העם היהודי שיושב בתפוצות.
אולי סילביו, בעבר היה יותר קל ללכת על משימה כזאת, כי דברים היו יותר ברורים. היה ברור מה זה ציונות, היה ברור מה זה עלייה, הערך של העלייה, היה ברור מה זה מסורת. היום הכל בלגן. היום אתה אומר ציונות, אומרים לך זה ימין, זה שמאל, ה-BDS כבר אומר לך שהוא ציוני, והמתנחלים אומרים לך שהם ציונים. עלייה זה כבר לא כזה ערך ברור, אולי בעצם צריכים לחזק את הקהילות שם, אולי בעצם כן צריך להגיד להם שיבואו לפה. שום דבר לא ברור היום, ובן אדם אומר, עזב אותי, מה אני צריך להיכנס לתוך
הבלגן הזה? אני לא מקבל את דבריך. אני לא מקבל את דבריך, הדברים הם מאוד ברורים. ואם לא היו ברורים, הקהילות היהודיות, הבתי ספר, לא היו מבקשים מאיתנו למצוא את אותם המורים שהתחברו לבתי הספר האלה. היום הדברים הם באמת ברורים. הנושא של ישראל, אנחנו מנסים, זה לא קל. אני מסכים איתך, זה לא קל, אבל אנחנו מנסים לבוא ולהגיד, ישראל היא המרכז של העם היהודי, ישראל זה הבית הלאומי של העם היהודי. עכשיו, אנחנו באים ואומרים, באים עם המסר של העלייה, זה לא ספק, ואנחנו באים ואומרים, חברים יקרים, זה הבית שלכם, הבית הלאומי של העם היהודי נמצא כאן במדינת ישראל, זה המסר שלנו, והם יודעים שזה המסר שלנו, ובכל זאת, למרות מה שאתה אמרת, הם באים ואומרים, אנחנו רוצים את השליחים ממדינת ישראל. הם יודעים שיש להם כרטיס חזרה לבית הלאומי של העם היהודי.
אז לכאורה נשאר רק, כמו שאמרת, למצוא את האידיאליסטים, ואידיאליסטים יש בכל מגזר, ומכל מגזר אפשר להתחבר לכל קהילה בהתאם.
אני משוכנע ובטוח שיש אידיאליסטים והם פשוט נמצאים בכמויות אדירות. את אותם אנשים האלה אנחנו רוצים. בואו תירתמו, בואו תחפשו ההסתדרות הציונית העולמית, שליחות בהסתדרות הציונית העולמית, בואו בהמוניכם, אתם פשוט תעזרו לנו, אתם תעזרו לנו כדי לחזק את היהדות ואת הציונות וכל קהילה וקהילה.
סילביו חזקוביץ', ראש המחלקה לחינוך בהסתדרות הציונית העולמית, אני מאוד מודה לך. תודה.
אני מודה טוב. לך, ותבואו במועמוניכם להירשם ולצאת למשימה ציונית. תודה לך.
כל טוב, שלום. אנחנו מכירים את הסיפורים האזויים והמשונים הללו מהתקשורת, בפסון מלא חשיבות, אנחנו גם דואגים להפתיר שאיזה פרטים ממש לא חשובים, ועל מה אנשים מבזבזים את הזמן שלהם, אבל בכל זאת הם תמיד מעניינים אותנו, ואנחנו מחפשים אותם, ומעבירים אותם גם לחברים שלנו, כי זה מעניין, אין מה לעשות. אז בימים אלה משלימים רעות גולודובסקי ואור רייכרט, את העבודה על האנציקלופדיה המשוגעת, הלוקופדיה, ספר שמכנס לתוכו שורה ארוכה של פרטים בלתי חשובים מרחבי העולם, סיפורים מוזרים, מנהגים משונים, תופעות הזויות או בלתי מובנות. אנחנו רוצים לדבר על הספר הזה, איתנו יצאת על קו הטלפון רעות גולודובסקי, שלום לך.
שלום וברכה.
קודם כל ספרי לנו מה אומר השם, מה זה לוקופדיה, ואחר כך נדבר על איך נולד הרעיון.
לוקופדיה זה בעצם מעין אלכם, כמו שאמרת, של האנציקלופדיה המשוגעת. הספר באמת מרכז כל מיני סיפורים מכל העולם, מכל תחומי החיים, דברים שממש יכולתם לחיות בלי לדעת אותם, ועדיין זה תמיד מסקרן ומעניין.
זאת בעצם, זה בעצם המנוע שדחף אתכם לרעיון מן הסתם, שאין מה לעשות, הדברים האלה מעניינים אותנו.
כן, בפייסבוק ובכל אתרי הטריוויה למיניהם לא חסרים היום קבוצות ועמודים שעוסקים בסיפורים האלה, מעובדות לא חשובות, דרך הידעת, ואפשר לראות כמה שזה מעניין מאות אלפי אנשים. כולם מגיבים ופעילים ומחפשים מתחת לאדמה את הסיפורים הכי מוזרים ששמעתם.
וכשבאמת ישנם אתרים ויש את הפייסבוק ויש את כל הרשתות החברתיות מתעסקות בלהעביר כל שביב מידע שכזה, למה צריך ספר?
הספר שלנו קודם כל כולו בדוק וכולו מאומת. כל הסיפורים הצלבנו מקורות, וידענו שאנחנו לא מתאים, וגם כל הפלטפורמה היא שונה, אפשר לשבת יחד ולקרוא, וגם הקריקטורות, גם בשבת, בוודאי, וגם הקריקטורות שלו שמוסיפות נופך שונה לכל העניין הזה, ומאירות את הצד ההומוריסטי יותר של העניין. ובעיקר רצינו לעשות כיף.
אז איך חלוקת העבודה ביניכם, בינך לבין אור, מי מצייר, מי כותב?
אז הרעיון הוא של אור, הוא הציע לי להצטרף אליו להרפתקה הזו בקיץ האחרון, ואני אני על הכתיבה ועל התחקיר, ואירועים שלו, וביחד יצא משהו משוגע ומקורי ומרענן, שאני חושבת שעוד לא, עוד לא יצא לכם לראות.
אבל באמת, איך מאמתים את הדברים? זאת אומרת, יוצאת איזושהי ידיעה באיזשהו עיתון או באיזשהו אתר על, לא יודע מה, ואני אתן דוגמה מתוך הספר, אגוז קוקוס שמוצא את עצמו במעצר. עכשיו, תלכו לתחנת המשטרה, תגידו להם, היה או לא היה, איך מבדים דבר כזה?
אז קודם כל אני מחפשת בגוגל, לפנות בגוגל, את כל הידיעות שאני מצליחה למצוא על הפרסום הזה, ואני משווה ביניהם, הרבה פעמים יש פערים, וספציפית על הסיפור הזה מצאתי, אני חושבת, 3 או 4 מקורות, ובאמת הסיפור הוא שהאגוז קוקוס נחרטה על סורה מהקוראן, ובעצם המקומיים פחדו שמדובר בכישוף, ולכן המשטרה החזיקה אותו בעיקר כדי להרחיק אותו מהמקומיים.
באיזו מדינה זה?
וואי, אני לא זוכרת. לא זוכרת. מזכיר אותי בשלוף. יש לנו מאות עובדות שם.
נחפש ונזכיר גם את, ונסביר, נספר גם את העניין הזה. אז את אומרת שאפשר לברר את הדברים האלה אם רק קצת נוברים.
כן.
באיזה שלב מחליטים שזהו, אספנו מספיק חומר, אפשר לצאת החוצה? הרי כל יום ויום אפשר להוציא לא מעט דברים מהאינטרנט.
נכון, אבל בשביל זה אנחנו רק בקרח הראשון. אנחנו מקווים שהספר ימצא קל אוהדים רחב, ונמשיך הלאה לעוד ועוד כרחים.
אגב, האם המלדיבים, זה המקום, תוך כדי שדיברת ככה, בדקתי, הסתכלתי, והנה הנתון. אז את אומרת, אנחנו נמצאים כרגע בקרח הראשון, ויבואו עוד בעתיד כנראה.
זו התקמה.
מי קהל היעד לאוסף וגיבוב כזה של הבלים מרחבי העולם?
אז הקהל המסורתי כנראה, הוא, זה לא ניסוח נכון.
לא מסורתי כמובן.
הקהל העיקרי הוא כמובן בני נוער, אבל אנחנו הופתענו לגלות כמה עניין זה מעורר, בעיקר אצל מבוגרים דווקא. שמאוד מתלהבים מכל מיני סיפורים שנשמעים להם מופרכים, אפילו שהם ראו דבר או שניים. למשל, כתבתי לא מזמן על אחוז מאוד מאוד גדול של הנוער בבריטניה, שבסקר שנערך, ענו שהם חושבים ששרלוק הולמס היה דמות אמיתית, אני חושבת למעלה מ-60% מהנוער, ולעומת זאת 20% היה משוכנע שווינסטון צ'רצ'יל מומתה.
עם החלק הראשון אני חושב שרוב הנוער בעולם חושב, אבל לגבי צ'רצ'יל זה כבר משהו אחר.
ומדובר על הנוער בבריטניה. אז תמיד מבוגרים אומרים לנו, זה לא יכול להיות, זה הזוי, אבל כן, זה אמיתי לגמרי, ושוב, הקריקטורות של אור באמת נראה לי יותר פונות לקהל המבוגר דווקא.
כי יש שם קריצות וסאבטקסט שהמבוגרים יבינו.
שילדים פחות יבינו. מצד שני, אני יושבת עם הבן שלי, בן השש, שמקשיב בפה פעור ונדהם בכל פעם מחדש. אז יש בזה משהו באמת מאוד מאוד כיפי שמתאים לכל המשפחה. ואני ממליצה לכולם.
אני רוצה לשאול אותך רעות עוד שאלה עקרונית. את מגיעה מהמגזר הדתי, ואת מכירה מן הסתם את העניין הזה ודיברו על זה לא מעט, שכל הופעה וכל אירוע מחפשים את המשמעות בציבור הדתי. כל דבר, כל ספר מחפשים שיהיה בו משהו, איזה משהו שירעיף תוכן על הנשמה. איך תצליחו לשווק דבר כזה שאין בו את כל הדבר המופלא הזה שנקרא תוכן?
אני חושבת שיש ערך גדול גם להומור ולכיף, אבל באמת שאנחנו לא מחפשים פה את המוסר השכל. אנחנו פונים לכל מי שאוהב לדעת, בעיקר. ורוצים לשמח ולהעשיר את העולם ולפעמים פרטים שהם אפשר לחיות בלעדיהם, אבל הם עדיין כיפים ומעניינים.
עכשיו רק ספרי לנו באיזה שלב הספר נמצא. אני מישהו עדיין לא אי אפשר עוד למצוא אותו בחנויות, אז באיזה שלב אנחנו נמצאים כרגע?
אז אנחנו עכשיו בעיצומו של גיוס המונים כדי שבאמת נצליח להוציא את הספר לאור. הפרויקט ממש בעשרה ימים האחרונים לגיוס, ואנחנו מזמינים את הציבור הרחב לקנות את הספר או שורות אחרות. אנחנו מתכננים גם ערב השקה בקרוב.
אבל הספר עצמו, זאת אומרת, הוא סגור. זאת אומרת, אפשר לא יתפספו.
הספר, אפשר לראות דוגמאות ממנו גם בהדסטארט וגם בעמוד הפייסבוק שלנו. הוא ממש בשלבי סגירה, אנחנו מסיימים אותו בימים אלה, ומקווים שנצליח להוציא אותו, שכל הציבור הרחב יוכל ליהנות.
איך העם היושב בציון מגיע אל ההדסטארט שלכם? לוקופדיה זה, זה
לוקופדיה זה שם הספר, וגם בפייסבוק אפשר למצוא אותנו, בדף של אורייכרט או בעמוד של לוקופדיה, האנציקלופדיה המשוגעת של הכל.
יפה, יפה מאוד. אנחנו, כן, רק ניתן כמה, ככה, למש לקראת סיומה של השיחה הזאת. אם אתם, חברים יקרים, רוצים לשמוע על גמדי גינה ששואפים אל החופש, על קרינה רדיואקטיבית שכרוכה באכילת בננה, על תביעת המונים את רדבול בגלל שאין כנפיים לשוטים, ועוד ועוד, אז זה הספר, ואנחנו מקווים שהוא יצא מהר ככל הניתן אל המדפים, הוא בהחלט יהיה מעניין, אין ספק. רעות גולדובסקי, תודה רבה לך על השיחה הזו.
תודה לך.
יום טוב.
יום טוב.
עד כאן אמן לפי שעה, נאמר תודה לאורחי היומן הזה, לשופט בדימוס עודד מודרי, לשר לשעבר הרב שלמה בן עזרי, לרעות גולדובסקי, סילביו חוזקוביץ', הדוקטור שמעון אוחיון, לכם על ההאזנה וברכה לימים טובים, בשורות טובות, להשתמע.